כל חי אונליין 93fm.co.il.
ירי אתמול בעיר. בבית החולים מאושפזים עדיין שני פצועים, בהם אחת באורך קל עד בינוני ואחד באורך קל. את הפיגוע בשוק בפתח תקווה ביצע מחבל פלסטיני בן 18 מהכפר ביתה של יד שכם. בית המשפט לערעורי בסן פרנציסקו החליט להמשיך את הקפאת הצו הנשיאותי של טראמפ שאוסר כניסת אזרחי שבע מדינות בעלות רוב מוסלמי לארצות הברית. ההחלטה התקבלה פה אחד על ידי שלושת שופטי הרכב. טראמפ הגיב להחלטת בית המשפט ואמר שצפוי לערער על הפסיקה לבית המשפט העליון. הנשיא הוסיף, נתראה בבית המשפט. ביטחון האומה מונח על כף המוזניים. בתוך כך, שני שופטים אמריקנים קיבלו הלילה איומים על חייהם בעקבות פסיקתם נגד הערעור. בעקבות כך הוצמדה להם הבטחה. מנהיג חמאס ישמעאל הנייה משגר מסר לישראל ואומר כי על ישראל לא לייצא את משבריה לרצועת עזה. את הדברים הוא אמר במהלך פגישה עם שגריר טורקיה ברשות הפלסטינית. הנייה הביע גם את התנגדותו לחוק ההסדרה. ראש המודיעין הפלסטיני מג'ד פראג' נפגש עם גורמי ביטחון בכירים בבית הלבן, כך נמסר מגורם המעורה בפרטים לסוכנות הידיעות AP. לדברי הגורם, התקיימו כמה פגישות כאלה בימים האחרונים. בתאונה שאירעה הלילה בין שני כלי רכב בבאר שבע, נפצע באורח קשה אדם בשנות ה-60 לחייו. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים סורוקה בעיר. תחזית מזג האוויר היום והלילה בעיר עד מונן חלקית ותחול עלייה קלה של הטמפרטורות. בשבת תחול ירידה בטמפרטורות. גשם מקומי צפוי לרדת בצפון הארץ ובמרכזה. בשעות הצהריים ייתכנו סופות רעמים בודדות. ולסיום, זמני היום בהלכה, סוף זמן קריאת שמע בשעה 9:09, שקיעת החמה ב-5:26, הדף היומי בתלמוד הבבלי, מסכת בבא בתרא תי"ט, ובתלמוד הירושלמי מסכת כתובות דף סמך וב. ועד כאן חדשות כל חי.
שדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
93.8 FM כל חי פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג יושב ראש ארגון נפש יהודי באירופה וראש בית המדרש זהות בווינה
מאזינים יקרים, בוקר טוב. ערב שבת פרשת בשלח, פרשה אקטואלית. ולפני שהייתי רוצה לעסוק בענייני הפרשה, בענייני קריעת ים סוף, בענייני המן שירד לעם ישראל במדבר, הייתי רוצה לשתף אתכם במה שקרה, עבר עלינו השבוע למשפחה. סבי, אבא של אבי מורי, הלך לעולמו בתחילת השבוע. רב אליעזר שרגה רוטנברג, הרב החסיד, הצדיק, איש האמת, נקודה אחת הייתי רוצה לשתף אתכם. סבי זיכרונו לברכה ביקש לא להספיד אותו בלוויה. האמת היא שיש הרבה אנשים שכותבים כך. יש באמת דיון מעניין בגמרא, האם ההספד הוא חשוב לנפטר, חשוב לחיים. דיון מאוד מעניין בפני עצמו. אבי מורי, שהוא בחור בניו, אמר בלוויה ממש משפט של פרידה ואמר, אי אפשר להתחכם. הסבא ביקש לא להספיד, אז לא מספידים. כי באמת סבא שלי, זכרונו לברכה, היה איש של אמת, בלי התחכמויות. וכשהוא היה מגיע למקומות שמדברים בהפרזה, הן בשמחות ולצערנו לפעמים בהספדים, הוא היה פשוט, קשה לו לשמוע את זה, לכן הוא ביקש לא להספיד, כי הוא היה באמת איש אמת. הלוואי שנזכה, אנחנו בני המשפחה, לקחת חלק מהדברים העצומים והנפלאים שהוא הנחיל, הוא באמת זכה לדורות ישרים מבורכים, וגם הדברים שנאמר היום יהיה לילו נשמתו התאורה רב אליעזר שרגה בן רב דוד, ואנחנו חוזרים לעניינים שלנו, פרשת בשלח. אנחנו יודעים שהנטייה האנושית, האמת היא שכל העולם, אדם נורמלי מגיל 20 ומעלה, לצערנו זה כבר לפעמים הרבה פחות מגיל 20, אבל מגיל 20 ומעלה זה דבר הרבה יותר קיומי. אנחנו חושבים שאנחנו מבינים הכל, רוצים לפחות להבין הכל. יש לנו שאלות מסוימות על דברים, לא משנה, רוחניים, גשמיים. אנחנו אנשים שחושבים שמבינים הכל, יודעים הכל. מאוד קשה לבני האנוש, בכלל לאנשים, זה לא קשור בכלל ליהדות וליהודים ולדת. אנשים חושבים שהם מבינים הכל. התורה מספרת, ויש דברים מאלפים ביותר שהשפת אמת אומר על מה שהתורה מספרת, שעם ישראל, בני ישראל ראו את המן, אז הם לא ידעו איך לחנות אותו. ואמרו איש אל אחיו, אומר הפסוק, מן הוא, כי לא ידעו מה הוא. מן הוא, כאילו, מה זה? מה זה הדבר הזה? אבל האמת היא שהשם הזה נשאר כך, מן הוא. ויאמר משה, אומרת התורה בהמשך, הוא הלחם אשר נתן השם לכם לאוכלה. משה לא נתן להם תשובה מה זה המן, מה זה הדבר הזה, הרי הם לא ידעו מה הוא. הוא היה צריך להסביר להם, זה עשוי מזה, עשוי מזה, זה משהו ניסי. כל אחד יחשוב מה שהוא רוצה. לא, משה אומר להם, אתם לא יודעים מה זה? הוא הלחם אשר נתן השם לכם. השפת אמת אומר דבר נפלא ביותר. אומר השפת אמת, זה עצמו שהם לא ידעו מה הוא, זה הלחם אשר ציווה השם. והמשפט החזק ביותר של השפת אמת שעליו כדאי שנדבר ונשוחח. תכלית הידיעה שלא נדע. מה הכוונה? אנחנו חושבים שכן, אנחנו צריכים לדעת הכל, ומה שאנחנו לא מבינים, אז זה חסר בנו במשהו מסוים. ודווקא בנושא הגשמי, הרי מן זה היה אוכל, זה לא היה משהו רוחני, כמובן שזה היה אוכל רוחני, וכל הנס של המן היה משהו אדיר ורוחני במובן עצום של הנס שבדבר, אבל זה אוכל. כל אחד גם מאיתנו רוצה לדעת בדיוק איזה אוכל ומה, והיום כבר בכל מבחינה בריאותית אולי, אבל בכל מזון שאנחנו אוכלים, אנחנו צריכים להבין ולדעת בדיוק מה הכמויות של כל דבר שיש בו. כמו שאמרתי, מה שזה לצורך בריאותי בוודאי שחשוב וטוב שאנחנו יודעים. אבל אנחנו כל הזמן רוצים לדעת, וחושבים שאנחנו לא יודעים משהו מסוים, זה איזשהו חוסר שיש בנו. זה בדיוק מה שהתורה מלמדת אותנו מהשפת אמת. מן הוא? כי לא ידעו מה הוא. לא ידעו מה הוא. אומר להם משה, זה הלחם, כן, כן, אתם לא יודעים. תכלית הידיעה שלא תדעו. לא נדע. זה בדיוק מה שמשה רבינו מנחיל לעם ישראל במן, באחד גם הדברים הבסיסיים והיסודיים ביותר שעם ישראל ליווה אותו. המן ליווה את עם ישראל כל השנים שהוא היה במדבר, שזה היה באמת היצירה של עם ישראל, מארץ מצרים, מעבר של המדבר במתן תורה, ועד הכניסה לארץ ישראל למעשה, זה היסוד והשורש של עם ישראל. האמת היא שהשפה העברית, כמו שנקראת השפה העברית המודרנית, אם נקרא לזה כך, אבל השחיתה מילים רבות, מילים עבריות רבות. מי שלומד תורה, מי שמקבל את ההשראה שלו מהמילים של התורה, מהשפה של התורה, של שפת הקודש, לשון הקודש, רואה שיש שינוי לפעמים מאוד מאוד דרמטי בין מילה שהיא למעשה כמעט אותו משמעות בעברית, מאשר מילה שהתורה משתמשת בה, או שחכמים, או שהראשונים משתמשים בה. והדבר לדעתי הבולט ביותר, זה המילה אמונה. כשאנחנו נשאל יהודי שאיננו יודע מה זה אמונה, שהוא לא למד את ספרו של החזון איש, אמונה או ביטחון, או שהוא בכלל לא למד ספרי הקודש בנושא אמונה, אז הוא יגיד לנו מה זה אמונה. מישהו מאמין למישהו, זה יכול להיכלל באיזשהו משפחה שנקראת פתי יאמין לכל דבר. אתה מאמין, לא מעניין אותך, אתה לא יודע כלום. מישהו בא וסיפר לך סיפור. אתמול הייתי כך, נסעתי למקום פלוני, אתמול מישהו אמר לי כך וכך, וחבר שלי מאמין לי, בסדר. והוא יכול להיות מאמין, בלי שום ידיעה, הוא לא יודע, הוא רק מאמין. ועל המאמינים אנחנו אומרים, פתי יאמין, פתי מאמין לכל דבר. זה פתי, זה טיפשות מסוימת להאמין בלי להבין את הדברים בעומק. אבל החזון איש באמת, בספר של אמונה וביטחון, הדברים האלה כתובים כבר בספרי הראשונים, אבל החזון איש מבהיר את הדברים ומגדיל אותם, ואומר שאמונה זה לא מלשון פתי מאמין, אתה מאמין וזהו, אתה לא יודע כלום, אלא אמונה זה משורש אמון. כשהיהודי רוצה להכיר בגדלות של הקדוש ברוך הוא, הוא מתבונן, ואז הוא מתמלא הערצה. מצוות האמונה באה להאמין בטוב של הקדוש ברוך הוא, ואז ברגע שיש אמון הדדי, כשאבא אומר לבן שלו משהו מסוים, תעשה משהו, והבן שלו עושה את זה, הוא לא צריך להאמין לאבא שלו, אלא יש ביניהם כזה אמון, זאת אמונה מלשון פתי מאמין כמובן, הוא מאמין לאבא שלו שזה טוב לו, בגלל שיש אמון, והוא יודע בליבו שאבא שלו רוצה את טובתו, אבא שלו רוצה שיהיה לו טוב. אז אם אבא שלו אמר לו לעשות דבר מסוים, או לא לעשות דבר מסוים, אז הוא יודע, הילדים הקטנים כמובן שבינינו, הילדים שלנו ושבינינו, מנסים להתחכם וחושבים לפעמים, האבא לא מבין ולא יודע, אבל זה ברור שהמניע של האבא, הוא תמיד, של האבא ושל האמא, המניע שלהם תמיד לטובתו של הילד. והילד מבין את זה, והילד יודע את זה, והילד מכיר בזה. לפעמים הוא חושב שהם לא יודעים מספיק את התמונה, לכן אולי הם לא מבינים מספיק מה טוב לו. אבל הוא יודע, הילד תמיד יודע שאבא רוצה את הטובה שלו. אותו דבר בדיוק אנחנו כלפי הקדוש ברוך הוא. אנחנו כלפי הקדוש ברוך הוא. נכון, אנחנו תכלית הידיעה שלא נדע. הכוונה היא, אנחנו לא יודעים הכל, אבל אנחנו סומכים ומשליחים את יהבנו לקדוש ברוך הוא, ויודעים שכל מה שהוא מצווה אותנו, כל מה שהוא אומר לנו לעשות, זה טוב לנו. ואנחנו עושים זה מתוך אמון, לא מתוך אמונה כזאת שהיא פטי מאמין. אנחנו מאמינים, לא משנה, לא אכפת לנו כלום. ולכן כשאני הרבה פעמים נפגש עם, באירופה יש כאלה מפגשים לעניינים שיש צורך בהם, כמו מילה ושחיטה, אז יש לנו פגישות בין, עם כל מיני נציגים של דתות אחרות, של המוסלמים, של הנוצרים, והרבה פעמים הנוצרים והמוסלמים אומרים, כן, אנחנו מאמינים, יש לנו את אותו אמונה. אצל המוסלמים יש משהו מסוים באמונה, שאמונה בקדוש ברוך הוא, שהיא במידת מה משותפת, אבל ממש במידת מה. כי כל האסלאם בנוי על אמונה עיוורת, שכן יהיה אפשר להכליל אותה במשפחת פטי יאמין לכל דבר. למה? כי אותו הנביא שלהם, הנביא האסלאם המוסלמי, סיפר סיפור, שהוא נגלה אליו מלאך וכו' וכו', סיפור שהכל מובא בקוראן, והאמינו למה שהוא סיפר שקרה איתו. הוא לא הביא לזה ראיות, זאת אומרת, עם ישראל, בסיס האמונה שלו בנוי על העברה של הדורות, וידיעה, בסוף זה ידיעה. עם ישראל ידע שהקדוש ברוך הוא ירד בהר סיני, לא נכנס עכשיו לפרטי ההוכחות לכך, אבל בכל אופן זה בנוי מהצורה הזאת. ויש דברים מסוימים שבאמת לא יודעים. ונכון, אנחנו באמת לא יודעים את הכל. ואנחנו יודעים שאמרו חזל גם, במופלא ממך אל תדרוש, במחוסה ממך אל תחקור. גם שלמה המלך אמר שיש דברים מסוימים שהוא לא יודע. אבל זה לא אומר שאי ידיעה מפריע לו, ולו במעט, להאמין בקדוש ברוך הוא. אנחנו היום יודעים שכל דעה, זה היום העולם הדמוקרטי כביכול, מנחיל לנו להגיד, כל דעה היא לגיטימית. כביכול, אנחנו יכולים להגיד הכל ולחשוב הכל, אבל זה בדיוק חלק מהשקר הגדול ביותר דרך בכלל במדינת ישראל. אפשר לומר שמדינת ישראל רחוקה מאות מיליות דמוקרטית. אדם שמביע עמדות ימניות הן תמיד קיצוניות, ועמדות שמאל הן תמיד עמדות שמאל, כן, עמדות אפילו שמאל מרכז. קשה למצוא עמדות שמאל קיצוני, אצל הימין זה תמיד ימין קיצוני. וגם כן זה חלק מה... כי אז הדעה שלך לא תתקבל כי אתה קיצוני. זה מה שאנחנו... רואים דבר גם מדהים, אנחנו פוגשים אנשים בינינו ולבין עצמנו, זה לא רק דווקא אנשים דתיים או לא דתיים. יש איזה דיאלוג או רב שיח, אפשר לראות את זה ודאי בתקשורת, אנשים מסוגלים לחוות דעה כמעט בכל עניין. זה מדהים, הוא הרי שר לעניינים מסוימים, ואז שואלים אותו, פתאום הוא נהיה חכם ומבין, כל דבר שמדברים איתו הוא מבין. הוא יכול להגיד, אני לא יודע, לא כל דבר שאומרים לנו, שואלים אותנו, אנחנו צריכים להגיד שאנחנו יודעים אותו. זה בדיוק מה שהתורה מלמדת אותנו, מן הוא כי לא ידעו מה הוא. אומר להם משה, זה הלחם אשר ציווה השם. אנחנו לא יודעים הכל, אבל אנחנו ממשיכים להאמין בקדוש ברוך הוא, כי האמונה שלנו באה מאמון מוחלט של הבורא יתברך.
ואני בחסדך בטחתי, ואני בחסדך בטחתי, יגל ליבי בישועתך. ואני בחסדך בטחתי, ואני בחסדך בטחתי, יגל ליבי בישועתך. אשיר על השם, נה 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 נה, אשיר על השם כי גמל עליי. ואני בחסדך בטחתי. אשיר על השם, נה 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 נה, אשיר
פתחתי ואני ואני בחז לך פתחתי ואני ואני בחז לך פתחתי יגל ליבי ליבי בישועתך אסיר על השם נה 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 אסיר על השם כי גמל עליי ואני ואני בחזיך בטחתי אסיר על השם נה 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 אסיר על השם כי גמל עליי ואני ואני בחזיך בטחתי
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג, יושב ראש ארגון נפש יהודי באירופה.
אדוני, לא כך מכינים הרצאה. זה שאתה למדת יפה סוגיה מסוימת על כל רבדיה, זה לא בהכרח מעניין את המאזינים. אז תבחר נושא שבאמת נוגע ומסקרן.
להגדיר מה המטרה שלי בהרצאה, מה אני רוצה להעביר פה, מה הפואנטה שלי.
לראשונה בשידור, המרצה, הסודות שיהפכו כל דרשה לנאום בלתי נשכח. הרב אליעזר איזיקוביץ', הרב דוקטור דניאל נשיא ובחירי המרצים של ערכים בסדרת תוכניות מרתקת על אומנות הדיבור בציבור. ובפרק הבא, כיצד מרתקים קהל על חשיבות הקריזמה, קצב הדיבור, הטון ויצירת דרמה. המרצה, יום ראשון 10 בלילה, כאן בקול חי.
האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793 053-310-8793. בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
יש לכם דלתות פנדור בבית?
פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל.
פתוח בשבת? בחשרות מהודרת של בדץ הרב רובין?
כן, רק בר המים, נועם אחד. לשפע של מים חמים וקרים בשבת ובכל השבוע. לכתחילה וללא צורך בתבילה. הצטרפו לאלפי משפחות שמקיימות עונג שבת בהידור. והזמינו את בר המים נועם אחד. כוכבית 85-10.
רודי, הכביסה שוב יצאה כמו דיקט.
קשה לכביסה לצאת רכה וריחנית מהמייבש? לקראת סוף פעולת היבוש, רססי סנו מקסימה למייבש, ישירות על הבגדים וטעני מכביסה רכה וריחנית. בנוסף, ניתן גם לרסס לתוך הארון או על הכביסה התלויה על חבלי הכביסה. אקסנו מקסימה למייבש, הנוסחה לכביסה רכה, ריחנית ונעימה.
זה היה הטיפ היומי, בעדיבות חברת סנו.
מחירת חיסול ארצית של עודפים וצוגות של רשת מחסני חשמל מתקיימת עכשיו בחנות העודפים הארצית של מחסני חשמל בראשון לציון מערב, מתחם אלקטרה, עד 70% הנחה. לדוגמה, מייבש כביסה 7 קילוגרם אלקטרה ב-790 שקלים.
זה ברקול.
והשבוע בברקול, מוצרי השבוע מראשון עד מוצש. פילי אמנון רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. שתי חבילות טיטולי פרימיום פלוס חבילה טיטולי הגיס ב-83 שקלים ו-30 אגורות בלבד. רק השבוע ורק בברקול.
החורף כבר כאן, ואת חייבת לעצמך קצת שקט ומרגוע. חמי געש בערב של רחצה נפרדת לנשים, ביום ראשון ב-7 בערב. בריכות מים טרמומינרליים, סאונה רטובה ויבשה, עיסוי זרמי גופרית ועוד. רק 15 דקות מבני ברק, 09-952-9404. חמי געש, אוצר טבע.
אשפר חוגגת 30 שנות כשרות, 30 שנה בכשרות המהודרת של בדץ נווה ציון, בראשותו של מרן ראש הישיבה, הגאון רבי שלום כהן.
השם יעזור להם, לא תוצא שום תקלם תחת אדם, יוכלו ענבים ואשפר.
אשפר, 30 שנות כשרות ללא פשרות.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית, עם הרב נחמיה רוטנברג, יושב ראש ארגון נפש יהודי באירופה.
פרשה אקטואלית, ואנחנו ממשיכים מערב שבת פרשת בשלח, ואנחנו עסקנו קודם במן. שהוא גם חלק מרכזי בפרשה, אנחנו יודעים, פרשת בשלח זה שבת שירה, שוערים לקדוש ברוך הוא על הנס הגדול של קריעת ים סוף, אבל כמו שאמרתי, המן גם כן ליווה את עם ישראל בכל הדרך שלו במדבר, והמן הוא חלק מרכזי באמונה שלנו. אני רוצה להתייחס לעוד נקודה בפרשה שהיא לא ממש קריעת ים סוף, אולי על קריעת ים סוף נעסוק בחלק המאוחר יותר. התורה אומרת, מספרת שאחרי שהם סיימו את ה... את הנס הגדול ביותר של קריעת ים סוף, עם ישראל ממשיך במסעות שלו, נכנס למדבר, ויבואו, אומרת התורה, ויבואו מרתה, ולא יכלו לשתות מים ממרה. לא יכלו לשתות מים, למה? כי מרים הם. ואז התורה אומרת שעל כן קרה שמה מרה, נשאר המקום של איזה השם שלו מרה, אבל מה קרה? ויצק אל השם, ויורהו, אומרת התורה, ויורהו השם עץ למשה רבינו, וישלך אל המים, וימתקו המים. מה קרה? היה מים מרים, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, קח חתיכת עץ, תשליך אל המים, והמים יהיו מתוקים. מה נתגלה, מה קרה? אז שמעתי פעם מהמגיד הנודע והנפלא, רבי אלימלך בידרמן, שהמים בעצמם, זאת אומרת, המים שהיו עד היום מרים, הם היו מתוקים. הקדוש ברוך הוא גילה להם, לפעמים כן, אתם רואים מים שהם נראים לכם מרים, הרבה מעשים שלנו, מעשים שנמצאים סביבנו, מעשים שנמצאים סביבנו, דברים שקורים לנו, אנחנו חושים שהם מרים. ואז הקדוש ברוך הוא זורק עץ ומגלה לנו שהדברים בעצמם, המעשים, ההתנהגות שהיינו בה, המציאות שהיינו בה, זה היה דבר מתוק. אנחנו יודעים, יש משפט שאומר, הגיעו מים עד נפש. מים זה כאילו איזשהו מסע מסוים, המסע הזה הגיע עד, אנחנו לא יכולים יותר. המים האלה, ידע, וכמדומן אחד, זה דברים שכתובים אפילו בספרים קדומים, משפטים כמו שכשאדם יודע שהכל לטובה, פתאום הוא מבין, עכשיו הוא מבין שהמים לא היו מרים, בוודאי לא במרירות שהוא חשב, אלא מעכשיו המים מתוקים, אבל גם המים שהוא שתה קודם, הם היו מים מתוקים. הוא סיפר על יהודי, יהודי יקר, פסח ויינשטוק, שסיפר בעצמו, היה גר באנטוורפן בבלגיה, לפני קצת יותר משנה הלך לעולמו, הוא היה בן כמעט 100 שנים, והוא סיפר ש... כל השנים הוא היה מספר את הסיפור של הצלת החיים שלו בשנות האימה, בשנות השואה. ותמיד נקודה מיוחדת בסיפור הזה, זה היה הנושא של המים המרים שנהפכו למתוקים. הוא סיפר שבשנת תפשין נכנסו הנאצים למקום שהם היו גרים שם, איפה שאותו רפסח היה גר, והמשפחה ברחה לכיוון דרום. הם היו כל הזמן לקחו איתם תרנגולות, שניים, שלושה, שמהביצים שלהם הם היו יכולים לחיות. וככה במשך 4 שנים, כשהם בורחים ממקום למקום, הם נלחמים על בחירוף נפש על הקיום של החיים שלהם. האבא, ככה סיפר פסח, האבא תמיד הופך קצת לחם והמוכר. וכל מה שהיו יכולים, ככה בעבודות מזדמנות ממקום למקום שהם היו הולכים, היו עובדים בשביל לפרנס ולא רק לפרנס את עצמם, להאכיל את עצמם. אחרי שהם הגיעו לצרפת, היו שם בליון, בדרום צרפת, ואז רב פסח מספר על עצמו שהוא חלה במחלה, מחלה קשה מאוד, בשחפת, אז בזמן ההוא היה מחלה הזאת גם נפוצה, אבל לא סתם שהייתה נפוצה, הייתה מחלה מסוכנת ביותר, היא הייתה מדבקת, כל מי שעמד מסביב החולה, היה יכול להידבק, לכן מאוד נזהרו לא להתקרב לחולים, ולכן כשרב פסח קיבל, הבין שהוא חולה במחלה, רב פסח סיפר שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, במשך 4 שנים, אני ניסיתי, עברתי ממקום למקום, וניסיתי להציל את חיי. עכשיו אני רואה שאתה רוצה לקחת את נשמתי בחזרה, הוא הבין שהחולי הזה יביא אותו חס וחלילה לידי מיטה, לידי פטירה, אז הוא אומר, הוא הפנה את ידיו לקדוש ברוך הוא ואמר, אני מקבל באהבת הגזרה שלך. טוב, למעשה באותו הזמן בדיוק היו מכניסים את כל החולים האלה, כל החולים של השחפת, לבית חולים מיוחד, ממש בניין מיוחד, שלכל אלה שלוקים באותם מחלות, כי זה מחלות מדבקות, שחס וחלילה לא, אנשים לא יסתובבו סביבם, וידבקו מהם. ואז, בתקופה הזאת לא ערך זמן רב, עד שהרשעים הרורים, הנאצים, המחשמם, הגיעו שם לאזור, הגיעו לאותה מדינה, והרגו את כל מי שהיה שם באזור. אחרי שנגמרה המלחמה, ורב פסח שרד את המחלה, דבר שבפני עצמו היה נס עצום, והוא נשאר בחיים, והקים משפחה בלי עין הרע. אז הוא תמיד אמר, שהוא יצא מבית החולים, הוא גם לא ידע בתקופה הזאת מה קרה בחוץ, והוא אחרי זה היה צריך לחפש את המשפחה, והבין אחרי זה שהם נשלחו לאושוויץ ולא נשאר מהם, אבל הוא כתב דבר אחד, בזה שהוא היה בבית החולים באותה תקופה, הוא ניצל לחיים טובים, למה? כי הרשעים הארורים, אותם נאצים, הם מחשימם, פחדו מאוד להיכנס לבית החולים, הם פחדו שהם ידבקו בעצמם במחלות, ולכן הם לא נכנסו לבית החולים ולא נגעו באף חולה, אלה מהחולים שהלכו לעולמם ככה בגלל מחלתם, הלכו לעולמם, אבל אלה שהיו שם והצליחו לשרוד מהמחלה, נשארו בחיים. ואז הוא אמר שהוא תמיד חשב כשהוא נכנס לבית החולים, שהוא קיבל מכה חזקה, מכה קשה של המחלה, שאוטוטו, איך אומרים, הוא יאבד מהעולם. אבל עכשיו הוא הבין כמה הכניסה שלו לבית החולים הייתה, עם כל הכאב היא הייתה דבר מתוק, עם כל הכאב הגדול, מחלת שחפת, אחרי 4 שנים, ננסה לחשוב לעצמנו, בן אדם, אחרי 4 שנים של תלאות, מניח שגם כוחות מי יודע מה לא היה לו, אבל רב פסח כל השנים חזר על זה, על עצם ההצלה, זה באמת רבים מניצולי השואה, סיפרו ומספרים, ולצערנו אנחנו מאבדים, כל זמן קצר מאבדים עוד מישהו שעבר, ומספר את סיפור ההצלה שלו, אבל פה הוא תמיד הדגיש ודיבר לנושא הזה, כשהוא נכנס לבית החולים, הוא היה 100%, הוא היה 100% שהוא יקבל, שזאת מכה, זהו, מכה כזאת שהוא באמת לא יצא ממנה. שמעתי פעם גם מידידי הרב יצחק פנגר, שיש לו גם תוכנית לפלאה חדשה כאן ברדיו, שסיפר גם כן משנות, דווקא מסוף המלחמה, מסוף השואה, כשכבר סיימו שהאמריקאים נכנסו למחנות, אז נשאר כמות גדולה, הביאו איתם כמות גדולה מאיזשהו מחסן של לחמניות. והיה תור, הפליטים שנשארו היו כבר ממש שלד כמעט, עצמות ומעט מאוד מהגוף שלהם נשאר, אבל ברוך השם שרדו. והיה תור ארוך לקבל את הלחמניות. כשעמדו בתור עמד אחד יהודי שסיפר את הסיפור אחרי זה ברבות השנים גם כן לצאצאיו. הוא סיפר שהוא עמד בתור וכשהסתיים לחלק, הוא עמד בדיוק במקום, הוא הגיע לראשית התור, למקום הראשון בתור, ואז הוא רואה שאותו אחד שמחלק את הלחמניות מסתובב להחליף, להביא קופסה חדשה, להביא קרטון חדש שיש בו לחמניות, ואז הוא כבר קיבל לחמניה אחת, הוא אמר לעצמו אני אשים לחמניה אחת מאחורה, ואז הוא לא יראה, הרי כולם היו נראים אותו דבר, אני אגיש לי יד שנייה ויתן לי 2 לחמניות, אתם צריכים להבין, אנחנו צריכים להבין מה זה לחמניה אחרי השואה, זה היה כמו חיים כמעט, לקבל לחמניה, אנשים היו ממש מסתפקים בחתיכות קטנות של לחם, בחתיכות של תפוחי אדמה, ופה הוא מקבל לחמניה שלמה, והוא אמר שיש לו הזדמנות לקבל 2. ואז הוא באמת מגיש, יד אחת שם אחורה, עם לחמניה שכבר יש לו ביד, ואז מגיש את היד השנייה, כשהמחלק חוזר בחזאי עם הקופסה החדשה, ונותן לו לחמניה השנייה. עם שתי הלחמניות הוא יוצא שמח, הולך בצד, רצה להתחיל לאכול אותם. ואז ניגש אליו איזה פליט רוסי, ועיקה אותו, ואמר לו, למה לקחת שתי לחמניות? עיקה אותו כל כך חזק, וכמובן לקח לו את שתי הלחמניות, עיקה אותו עד שהוא שכב על הרצפה, כמעט הרגיש שהוא מאבד את החיים שלו. טוב, זהו, אין לו לחמניות, גם כן מרגיש, כאילו פונה ומרים את ידו לקדוש ברוך הוא, ואומר, כבר הצלחתי, ברוך השם שרדתי את המלחמה, את הנורא מכל שרדתי, והנה עכשיו גם את הלחמניות, הקדוש ברוך הוא, גם את זה אני לא יוכל לקבל. וכך הוא נרדם מתוך כאב, מתוך שיחה שלו לקדוש ברוך הוא. בבוקר הוא מתעורר פעם ראשונה בחיים שלו, בתקופה הזאת שהוא רואה שמש, לא היו קיימים בכלל בשמש, היו קיימים לפני נצח חמה, לפני עלות השחר. ויום אחד זה כבר אחרי המלחמה, והוא פותח את עיניו ורואה שמש, אבל מסתכל לכל הצדדים ורואה, כולם לידו אינם חיים, כולם מתים. אז הוא קם ומסתובב, והוא מבין, לפי מה שהסבירו לו אחרי זה, שכל הלחמניות שחולקו אתמול בלילה, היו לחמניות עם חומר, היה לחמניות, חומר כזה שהיה כל מי שאכל את הלחמניות, איבד את חייו. זה לא יאומן. אז הוא ישב ורקד, רקד ורקד ורקד, עם השארית של הכוחות שלו. שאלו אותו, מה אתה רוקד? הוא אומר, נס שלא קיבלתי לחמניות כאלה, לחמניות כאלה שמי שאוכל אותם, היה חומרים נוראים בתוך הלחמניה, שמי שאכל את הלחמניה לא נשאר חי. אז נכון, קיבלתי מכה, ולא קיבלתי, וגנבו לי את הלחמניות. אבל ברוך השם שגנבו לי את הלחמניות, אני שמח שלא היה לי לחמניות. זה מה שהתורה מספרת, זה מה שאנחנו לומדים מפרשת השבוע. אנחנו צריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא תמיד, שלא יהיה לנו אף פעם מים מרים, שנצטרך ללמוד אותם אחרי זה שהם מתוקים. אלא תמיד המים שלנו יהיו מתוקים, ונוכל להרגיש אותם כשהם מתוקים, ונוכל לסמוח במתיקות שלה. אבל לפעמים, ואנחנו, שוב אני אומר, צריך להתפלל שאף פעם לא נוכל, לא נהיה במצב שיהיה לנו מים שהם מעט מרים שנצטרך לגלות אחרי זה שהם מתוקים, אלא תמיד להתפלל לקדוש ברוך הוא שיהיה לנו מים תמיד מתוקים. איך אומרים שנוכל לסמוח מתוך שמחה, לסמוח מתוך בריאות, מתוך שפע, מתוך נחת. אבל זה מה שבכל אופן התורה מלמדת אותנו. על כן שקרה שמה מראה, ויצקו אל השם וירוי השם עץ, וישלך אל המים וימתקו המים. המים אחרי זה, כמה שהם נראים בהתחלה מרים, לאחר מכן הם הופכים להיות מתוקים. הלוואי שנזכה לכך שתמיד יהיה לנו מים מתוקים.
Yeah.
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג, יושב ראש ארגון נפש יהודי באירופה. מוצאי שבת בקול חי, בשבע, בין קודש לחול, אלעד כהן עם מוזיקה, איחולים וחידודים תורניים. בתשע, שיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.
הוא יברך וישמור ויגדל את כל קהל המאזינים של קול חי.
בעשר, מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, ובאחת, שירים במעלות עם קובי סלע. שבוע טוב מתחיל בקול חי.
האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793.
פתוח בשבת? בחשרות מהודרת של בדץ הרב רובין?
כן, רק בר המים, נועם אחד. לשפע של מים חמים וקרים בשבת ובכל השבוע. לכתחילה וללא צורך בתבילה. הצטרפו לאלפי משפחות שמקיימות עונג שבת בהידור. והזמינו את בר המים, נועם אחד. כוכבית 85-10.
הכי טובים, הכי טובים, הכי טובים, הכי טובים.
כאן שלמה קוק עורך בקהילה, אתם מוזמנים ליהנות ממיטב סיפורי המגזין שלנו. והשבוע, פרופסור חרדי לפיזיקה ואנרגיה, שעשה אוטונומי עסקי נדלן בארצות הברית, החליט להשקיע את כל האנרגיות שברשותו בהגשמת החזון, שמיליון בני נוער ישראלים ידעו שמה ישראל. יושב הראש החדש של שובו בראיון בחורה, וגם על חיי האימה של יהודי מקסיקו, ועל פירות ט"ו בשבט שיעריכו לכם את החיים. אז, רוצו עכשיו לדוכני העיתונים ותבקשו בקהילה.
בחירת חיסול ארצית של עודפים וצוגות של רשת מחסני חשמל מתקיימת עכשיו בחנות העודפים הארצית של מחסני חשמל בראשון לציון מערב, מתחם אלקטרה, עד 70% הנחה. לדוגמה, מקרר 4 דלתות סמסונג ענק 950 ליטר ב-9,690 שקלים.
כשמדובר בסמארטפון כשר, אל תתפשר. בשביל זה יש אסקן, המאושר על ידי גדולי הרבנים. רק באסקן, סמסונג גלקסי כשר באיכות שלא הכרת, והיחיד באחריות היבואן הרשמי. ועכשיו, גלישה כשרה בדפדפן ומגוון מכשירים החל ב-799 שקלים. להצטרפות חייגו 02-940-4050, באתר אסקן ובסניפים נבחרים של רשת מחסני חשמל. אם צריך, שיהיה אסקן.
חדש.
עכשיו חדש, מהפכת מחירי המשקפיים של ישראל יוצאת לדרך, ורק במשקפיקס. כל המשקפיים בחנות, מ-50 ועד 100 שקלים בלבד, כולל התשעות. ארונוביץ' 10, מרכז רימונים בני ברק.
משקפיקס.
ועכשיו חדש, סניף נוסף ברחוב יקותיאל אדם 2, פסגת זאב ירושלים.
משקפיקס.
התשעות 6, הצילינדר 2.
משקפיקס.
מהפכה ברפואת השם בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. בואו להכיר את החדשנות והטכנולוגיה בתחום רפואת השיניים. שתלים איכותיים בסריקה ממוחשבת ללא מדידות כואבות, ברמת הדיוק הגבוהה ביותר ובמחירים ללא תחרות. והאיכות זירקוניה, הכתר המתקדם והאיכותי ביותר. חייגו עוד היום לרפואת השם 03-619-2885.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית, עם הרב נחמיה רוטנברג, יושב ראש ארגון נפש יהודי באירופה.
פרשה אקטואלית, ואנחנו ממשיכים ערב שבת פרשת בשלח, ועכשיו כדאי לנו לעסוק בחלק המרכזי של הפרשה, פרשת בשלח, קריאת ים סוף. הביטוי החזק ביותר שאנחנו מכירים, האמרה, אמרת חזל הידועה שאנחנו מכירים, זה קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. אנחנו שומעים את האמרה הזאת בכל הסמכות שאנחנו זוכים להשתתף. אבל כשמתבוננים במאמר של חזל, קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף, השאלה זועקת מאליה, מה זה קשה? מה, יש דבר כביכול שקשה בפני הקדוש ברוך הוא? קודם כל, ננסה לקשר את הדברים, בכלל מה שייך זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. אבל הביטוי הראשוני, קשה זיווגו, יכול להיות דבר קשה. אם נבין האמת את ההגדרה של מה קרה בקריאת ים סוף, אז אולי נוכל להבין קודם כל את הקשר לזיווג של האדם, וכמובן שנוכל להבין אולי גם כן מה הביטוי, מה הכוונה קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. אז האמת היא ככה, עם ישראל עוברים במצרים שנה שלמה, בשנה האחרונה שלפני קריאת ים סוף, שנה של גאולה, 10 מכות, ניסים עצומים, כמו שאנחנו קוראים בהגדה של פסח, המספר של המכות, זה לא 10 מכות, יש בתוך עוד מכות ממכות שונות, אבל עם ישראל מותיר במצרים 4/5, והחמושים עלו בני ישראל, אומר הפסוק בתחילת הפרשה. למה? הם מתו בימי החושך, הם לא זכו להיגאל, הם נכון ראו את הניסים, ראו אותם כמו שצריך, אבל הם אמרו, טוב לנו במצרים. ואני חושב ששוחחנו שנה שעברה, מה קרה? עם ישראל חלק נכבד, מה לא האמין בקדוש ברוך הוא? זאת שאלה שעסקנו בשנה שעברה. התשובה הייתה, רק נזכיר אותה כמי שלא שמע שנה שעברה, זה שהיה להם חיסרון באמונה בכוח של היחיד. עם ישראל כעם ודאי, הקדוש ברוך הוא עשה ניסים לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא בנה את העולם, יצר את העולם, ונותן תורה אחרי זה לעם ישראל, אבל אני הקטן, אני הפשוט, ככה אמרו אותם יהודים, אותם אלה מבני ישראל שנשארו במצרים, אמרו, אנחנו הפשוטים יכולים להישאר פה, הכל בסדר. טוב, 50 מבני ישראל יוצאים למדבר, לאיזה מקום, לארץ לא זרועה, ומגיעים לים, מצרים רודף אחרי. טוב, מה קורה? עומד משה, בני ישראל עומדים איתו ביחד, וכמו שהתורה אומרת, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. לא יודעים מה לעשות, מצד אחד המים, מדבר, העם המצרי, המצרים רודפים אחריהם, לא יודעים מה לעשות, אז מה יהודי עושה? תופסים את אמונת אבותיהם בידיהם, ומה הם עושים? מתפללים. מה עונה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו? אני לא מבין, מה אתם מתפללים? מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו, תישאו. ואז, מלאך האלוקים הולך איתם, מדריך אותם, וכביכול אומר להם, תכנסו למים, מה הבעיה? ואז מי קופץ ראשון? נחשון בן עמינדב. נחשון בן עמינדב קופץ לים עד שהמים הגיעים, איך אומרים, עד נפש, הגיעו מים עד נפש, ואז נבקע המים. קודם כל, איפה משה נעלם? למה משה לא הראשון שקפץ? וגם, מה המסע ומתן? מה משה רבנו חשב? ומה עונה לקדוש ברוך הוא, דבר בני ישראל וישאו? ודאי, עם ישראל ברגע שמגיע הצרה, אז מתפללים. כי בכל הקדוש ברוך הוא אומר לו עכשיו, אל תתפלל. והאמת היא שגם היה פה ניסיון עצום, ניסיון אדיר של ים סוף שהם עברו את הניסיון כראוי, ולכן הם זכו לנס הגדול. אבל התשובה היא, עם ישראל יצא ממצרים כעם, כקבוצה גדולה שמישהו הנהיג אותם והוביל אותם, משה רבינו, הלכו אחרי המנהיג, זה היה קשה אולי לקבל אותו בהתחלה, כל המופתים והאותות והמופתים שהוא היה צריך להציג בפניהם עם הנחש, עם המקל, אבל בסוף עם ישראל לוקח את משה כמנהיג ואומר, אנחנו הולכים אחריו, ואז הם עומדים על הים, הם נבוכים, ואז הם רואים שזה לא כל כך פשוט, הם עומדים לבד, הם לא רק זה, הם רואים שמשה צועק ולא נענה. כאילו, משה, מה תצעק אליי, הקדוש ברוך הוא אומר לו? נו, תסעו. זאת אומרת, לא נענה, הוא לא קבל איזשהו הוראה, זה בסדר גמור, אני בגלל שאתה מבקש, תתחיל לסוע והכל יהיה, והמים יהיו להם כחומה. אין, הוא צועק לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר, דבר בני ישראל וישאו, תסעו הלאה. למה זה כך? כי הקדוש ברוך הוא פה, אחרי כל התקופה הזאת של יציאת מצרים, של 10 המכות, פה כבר הקדוש ברוך הוא הולך עם עם ישראל במהלך חדש. עד היום כביכול הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני עשיתי, פעלתי, מכות, ניסים, יציאת מצרים. עכשיו עם ישראל צריכים לעשות את זה. עכשיו צריך לבוא מלמטה, מהפרט, מהכל אחד ואחד. דבר בני ישראל וישאו. ואז משה מדבר באמת את בני ישראל ואומר להם, יש פה עמוד אלוקים. אם הוא הולך, תלכו אחריו, מה אתם רוצים ממני? ואז החלטה עכשיו של כל יחיד ויחיד. זהו, עכשיו זה כבר לא הולכים אחרי המנהיג. אם אתה הולך עם עמוד האלוקים או לא, ואז בני ישראל באמת עומדים לבד מול הברירה, אין להם חוכמות עכשיו, לקפוץ או לא לקפוץ, ונחשון הוא הראשון שקופץ, ועוד אנשים קופצים אחריו, ומה קורה? כלום, גם בדקות הראשונות, בשעות הראשונות אפילו, שום דבר, קופצים למים, ואז נבקע הים, בלי צעקות, רק אימה ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, הקדוש ברוך הוא אומר להיכנס למים, משה רבינו אומר להיכנס למים, הוא לא הראשון, הוא לא הולכים אחריו בעיניים עצומות, המבחן של קריאת ים סוף היה מבחן האמונה הפרטית של כל יחיד ויחיד. עם ישראל ברגע הזה הוכיח את הנאמנות שלו. ואת האמונה שלו לקדוש ברוך הוא, ולמנהיג משה רבינו, אבל רק שמשה אומר בשם הקדוש ברוך הוא. ולכן הם זכו לקריאת ים סוף. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. יש גאולה, מה תצעק אליי? דבר בני ישראל וישאו, זה המבחן של קריאת ים סוף, מבחן האמונה הגדול ביותר. אני חושב שזאת, זה הסבר קודם כל על, על הנס העצום, הנס העצום הזה שאנחנו חוגגים ביום השביעי של חג הפסח, חג מיוחד, חג של קריאת ים סוף. חג אדיר של, של מעשה עצום של נס, אבל הנס הזה היה מבחן האמונה הפרטי של כל אחד ואחד. ואז מגיע נקודה שאפשר להגדיר אותה קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. גם הקושי הזה לפעמים, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם במדבר, יש קשיים, לא יודעים ללכת לכאן, מה בדיוק, יש הצעות, לא יודעים לפעמים, צריך הרבה סייעתא דשמיא על הבירורים של הצעות של השידוכים. ואז אנחנו, יש איזו אשליה גדולה שהכל בידינו, אנחנו נעשה ככה, נעשה ככה, והכל יהיה פשוט. בשביל לעמוד בניסיון, אנחנו צריכים פשוט לעמוד במבחן האמונה. להיכנס למים, הקדוש ברוך הוא אומר, שהוא ייתן את הזיווג הנכון, כמובן שצריך לעשות השתדלות עצומה ולברר ולבדוק כמו שצריך. אבל קריאת ים סוף זה מבחן אמונה. אותו דבר זה מבחן האמונה בזיווגו של האדם. לכן כשאנחנו אומרים קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף, לא הכוונה שקשה לקדוש ברוך הוא. מה פתאום? לקדוש ברוך הוא אנחנו יודעים שלא קשה שום דבר. לקדוש ברוך הוא אנחנו אומרים כל יום לעושה אורים גדולים. אנחנו יוצר אור וחושך. את כל עולם הקדוש ברוך הוא יוצר כל רגע ורגע. זה אפילו לא יצר את זה במעשה בראשית. הוא מכניס לעולם אפשרות קיום כל רגע ורגע. קשה מבחינת האדם, מבחינתו של האדם, קשה זיווגו של האדם כקריאת ים סוף, כמו שהיה ניסיון של קריאת ים סוף לכל אדם ואדם, לכל אדם פרטי. היה לו קשה ניסיון פתאום להיות אמונה מול הקדוש ברוך הוא באופן ישיר, באופן פרטי, בלי המנהיג, בלי עם ישראל כעם. קשה זיווגו של, של אדם כקריאת ים סוף, אבל גם בזה, כמו שתמיד אומרים, אלו הדרשנים שמסורכים ותמיד מדברים בדרשות, קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף, הרי גם ים סוף ידוע שהיה, הרי בסך הכל נכנסו למים לא מצד אל צד, אלא עשו עיגול, עיגול זאת אומרת למעשה רייש, אבל רייש סגור, חזרו כמעט לאותו מקום, ואז חלק מעם ישראל עשו את המהלך של קריאת ים סוף הרבה ארוך יותר, כי העיגול שלהם היה עיגול ארוך יותר, וחלק עשו את זה בקצרה. אז אנחנו גם צריכים לברך ולהתפלל שקריאת ים סוף, שכל אחד ואחד שיש באמת הרבה שצריכים זיווג, זיווג הגון, ומחכים לזיווג, אז צריך להתפלל שזה יהיה כקריאת ים סוף, קודם כל שזה לא יהיה קשה, שלא יהיה קשה הכוונה, אנחנו באמת נאמין בקדוש ברוך הוא, אז זה לא יהיה קשה, כי כמו שבקריאת ים סוף אולי היה קשה ברגעים הראשונים, אבל מיד האמינו וקפץ נחשון, אז אנחנו כבר צריכים להיות אחרי נחשון, אבל גם אנחנו צריכים להתפלל ובאמת לבקש מהקדוש ברוך הוא שהמסלול של הים סוף שלנו יהיה המסלול הקצר ביותר. פעם אחת שמעתי סיפור מאחד הרבנים בשכונת בית וגן, שהיה מקורב מאוד לאדמו"ר בית ישראל, בית ישראל מגור, הוא היה רב בישיבה, אותו רב שסיפר לי את הסיפור, והוא אמר לי שהוא היה רב בישיבה לבחורים מודרניים שבאו מאמריקה, ואחד הבחורים היה בחור טוב, לא בחור מיוחד מאוד, אבל בחור טוב. והיו מציעים לו הצעות של שידוכים, והוא היה פוסל אותם. למה? כי הוא רוצה להתחתן עם בת של ראש ישיבה חשוב, ומשהו, משפחה מאוד חשובה, אבל אמרו לו, וגם אומר אותו ראש ישיבה לבית ישראל, אני אומר לו כל הזמן, זה לא מתאים לך בכלל. אז למה אתה פוסל? אתה פוסל את כל האחרים, כי אתה רוצה את ראש הישיבה, את איזה בית מאוד חשוב, זה לא מתאים לך. אז שאלת בית ישראל, מה לעשות? הבית ישראל אמר לה, עזוב, אל תדאג, שימשיך עם הג'וק הזה, למה? אומר ששידוכים זה כמו שאדם נכנס לתוך עיר, וצריך לחפש את השידוך שלו. עכשיו, אם אדם נכנס לעיר, היום בעידן שלנו יש ווייז, יש מפות, יש כל מיני דברים שאתה יכול לדעת איפה הרחוב והבית שאתה צריך להגיע אליו. אבל בנורמלים אין לנו את כל זה, זה לוקח לנו הרבה זמן, אנחנו צריכים להגיע לשכונה אחת, להתחיל לחפש, לא פה, ממקום למקום, זה יכול לקחת הרבה מאוד זמן. אמר לו הבית ישראל, לפעמים בשידוכים, הוא אומר כל הזמן לא על שידוכים, הוא נכנס, אז זה עוד שכונה אחת לו ועוד שכונה. בסוף כשהוא יגיע לשכונה נכונה, כשיגיע השידוך, הוא פתאום ישכח מכל הלא שהוא אמר קודם וכל הרצונות הקודמים שלו. וכך היה, כך סיפר לראש הישיבה. כמובן ששוב, אנחנו צריכים לדעת מראש מה מתאים. הכל כמובן סייעתא דשמיא, לנסות לחשוב לפחות מה מתאים, ועל פי זה ללכת, ועל פי זה לנסות, וההשתדלות שלנו, אבל תמיד לדעת ולהתפלל ביחד, קודם כל לדעת שהכל מאיתו יתברך, ולדעת ולהתפלל שכל הדברים האלה יגיעו בקלות ובמהירה, ותמיד שנזכה לנחת מהילדים, ולחתנם בכבוד ובשמחה. בזה באה תוכניתנו לסיומה, נדה לרועי קנטן, לטכנאי המסור, לכל צוות רדיו כל חי הנפלא, לכם המאזינים, על האזנתכם, ברכתי הצנועה, המשך האזנה ערבה ומועילה. תודה רבה ושבת שלום.
נשמו, נשמו שנוסעת בי, נשמו שנוסעת בי, תהוי רואי אליקאי. נשמו, נשמו שנוסעת בי, נשמו שנוסעת בי, תהוי רואי. כל זמן שהנשומו בקיר בי, כל זמן מוידי אני
ניתן לקלוט בתדרים 93, 92.8 ו-102.5 FM באתר כל חי ובאפליקציה
כל חי תמיד איתי כל חי
כל חי תמיד איתי
כן מירי, מה עוד לקנות?
בונג'ורנו, סיפרגה דרגלמנטו טרליני
מה?
הכיחים האיטלקיים של קרמית, האפויים, עם שמן זית. טרליני, תביא את כל ששת הטעמים.
חדש מקרמית, טרליני, סדרת מיני כיחים איטלקיים אפויים בשישה טעמים ישראלים ומכילים שמן זית. דוקטור קרני, בבקשה.
מחקרים מוכיחים שמן זית משפיע על יציבות רמות הסוכר בדם ומסייע בהורדת לחץ דם.
קרמית, החופש להתפנק.
האם המוסד שלך בטוח?
איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793.
יש לכם דלתות פנדור בבית?
פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל.
פתוח בשבת? בחשרות מעודרת של בדץ הרב רובין?
כן, רק בר המים, נועם אחד. לשפע של מים חמים וקרים בשבת ובכל השבוע. לכתחילה וללא צורך בתבילה. הצטרפו לאלפי משפחות שמקיימות עונג שבת בהידור. והזמינו את בר המים, נועם אחד. כוכבית 85-10.
מחפש לקנות או לשכור דירה? צלצל עוד היום ללוח הארץ, הלוח המוביל בארץ לציבור החרדי. חייגו עכשיו 03-80-5-2, 03-80-5-2.
מכירת חיסול ארצית של עודפים וצוגות של רשת מחסני חשמל מתקיימת עכשיו בחנות העודפים הארצית של מחסני חשמל בראשון לציון מערב, מתחם אלקטרה, עד 70% הנחה. לדוגמה, מקרר 4 דלתות איטאצ'י מפואר ב-3,990 שקלים.
אתה, כן כן, אתה. תמיד חלמת לעבוד במשרד פרסום מוביל, לבנות קמפיינים מנצחים, לעשות יחסי ציבור לחברות המובילות במשק או בתחום הפוליטי?
כמה פעמים שמעת את התשדיר הזה ואמרת לעצמך, זה מה שאני רוצה לעשות. אז קדימה, ההרשמה למחזור 10 בקורס פרסום ויחסי ציבור בניהולו של איתן דובקין בעיצומה. איפה הבוגרים שלנו עובדים? איפה לא? בכל תעשיית הפרסום. לפרטים והרשמה חייגו כעת 03-579-2111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום 03-579-2111.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
במסגרת תרגיל ארצי לרעידת אדמה של מוסדות החינוך בארץ שיתקיים עם ירצה השם ביום שלישי י"ח בשבט 24 בפברואר למניינם, ייכללו גם מוסדות חינוך בבני ברק לבדיקת היערכותם בתחום זה. כחלק מהתרגיל ביום זה בשעה 10 בבוקר לא תשמע צפירה, אך 45 מערכות רעידת אדמה שהותקנו במוסדות חינוך ברחבי העיר יחיזו פעמים אחדות רעידת אדמה נא לצאת מהמבנה. מדובר בתרגיל בלבד המיועד לבחינת היערכות של התלמידים, אך כמובן אין מקום ליצירת פאניקה ובהלה. התרגיל לטובתנו אך לא להפחידנו, בתקווה על ההבנה והרגיעה. עיריית בני ברק.
כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
93.92 FM, כל חי. חדשות כל חי, השעה 8.
בוקר טוב ושלום רב, באולפן אשר גרייבר. בבית החולים בליצון בפתח תקווה שוחררו הלילה 4 מהפצועים בפיגוע הירי אתמול בעיר. בבית החולים מאושפזים עדיין 2 פצועים, בהם אחת באורח קל עד בינוני.